איסורי מלאכה בשבת. בעיקר זה סוגיה מבודדת. זה מופיע בשתי מקומות והדיון הוא די מקביל. הדיון של ביצה פחות או יותר מופיע בשבת קובב. יש קצת תוספות בקובב, יש טיפה בביצה שלא מופיע בשבת. זה נושא של הווי מצודה ונצודנו. לא יהיה לנו מספיק זמן לחשוב על אפשרות שיש הפרש בין סעדה בשבת לבין סעדה ביום טוב. אז בואו נניח לשיעור שלנו היום שסעדה אסורה בשבת וסעדה אסורה ביום טוב, כי היא לא כלולה, היא לא נכללת בתוך היתר של אוכל נפש, בכל מיני סיבות שראינו, גזירות הכתוב, ושם מבעוד יום לפי רש"י. בסופו של דבר, סעדה חוץ משיטה אחת שאולי כן נבדוק היום, בסופו של דבר, סעדה ביום טוב דומה לגמרי לסעדה בשבת, והיא אסורה לגמרי כמלאכה. אז כל מה שנגיד לגבי יום טוב, נגיד לגבי שבת, וכל מה שנגיד לשבת, נגיד לגבי יום טוב. כרגע בואו נניח כי אי אפשר לדבר על כל הנתונים, צריכים לקבע כמה נתונים כדי להתמקד בנתונים שלנו. אוקיי, אז אנחנו, כי יש לנו הרבה חומר היום ונרצה להספיק היום, במקום להוציא אותו מהסוגיה, אני אגיש לכם את השאלה, או כמובן דרך הסוגיה נגיע לשאלה, ואחר כך אני רואה בתוך הסוגיות. שוב פעם, אפשר להוציא אותו קצת משבת, יותר מביצה, אבל בסדר, זה ברוך השם, אני חושב שמתודה הזאת להוציא חקירות ושאלות מתוך הסוגיה, מתודה שאתם די מכירים ברוך השם, ויש התקדמות, אני רואה, אז אני מרגיש קצת, זה לא יזיק, שיר של ערב שבת. יש מושג, טוב, בואו נחזור קצת אחורה. וכפי שאמרנו, במלאכות בשבת, העיקר הוא, לא העיקר, אלא יש דגש חזק על התוצאה היצירתית. אדם שיוצר משהו, ואדם שאינו מייצר משהו, אז הוא פטור מן התורה, ויש דרגות שונות של אי-יצירה, או אדם שמקלקל, ואדם שלא מקלקל, אבל היצירה שהוא עושה איננה קשורה לפעולה שהוא עושה. הוא חופר בור, והוא צריך לאפר. אז המלאכה מתמקדת בחור, והאפר הוא התועלת והיצירה, מכיוון שיש נתק ופער בין המלאכה לבין התועלת והיתרון והיצירה, אז זה כבר נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה, והוא לא חייב מן התורה. אז כבר רואים בשבת שיצירה, שינוי בחפץ, זה חשוב, חלק מהמלאכה, וכמובן חלק מהמחשבה בשבת, שקדוש ברוך הוא רוצה שנשבית את היצירה, ואדם מלאכה היא רק דבר שהיה במשכן, שיא היצירתיות. אוקיי. וכשאין יצירה, אז המלאכה היא לא קיימת. וכשיש יצירה, אבל היצירה היא די קלושה, אז יש דוגמה לכך. וכפי שאמרנו לפני כמה ימים, הדוגמה לכך היא מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה אין שינוי פיזי או כימי בחפץ, אתה מעתיק חפץ ממקום למקום, אין כאן שינוי לכאורה בחפץ עצמו. וזאת הסיבה שתוספות בשבת דף ג', תוספות הראש גם, סליחה דף ב', דף ג', מגדירים אותו כמלאכה גרועה, שזה תת מלאכה, כי אין כאן שינוי בחפץ, בניגוד לבישול, אפייה, קריאה, תפירה, כל המלאכות, צפירה, בורר, משנה את החפץ, שוב פעם, או כימי, או פיזי, או שניהם. וזאת הסיבה שאולי, לפי הגישה הזאת, שבהוצאה, כאן המילה חשובה, יש יותר דגש על הפורמליות של הפעולה. בשאר מלאכות, התוצאה היא אסורה, אז מה כל כך אכפת לי איך אני מגיע לתוצאה? איך אני מבשל, איך אני אופע, כמובן, אני צריך לשים חום, יש גדר, מה קורה לכל מלאכה, לא סתם שהדבר בא יש מאין. אבל כל מי שמבשל, כל מי שלוקח חום ומבשל, לא משנה איזה סוג חום, לא משנה מליחה, כבישה, זאת אומרת, מי שלוקח חום ומייצר משהו, מי שלוקח את ידו ותופר משהו, וקוראה וכותב, אז הוא עובר. פתאום, במלאכת הוצאה, וכאן הפתיח, הכניסה לסוגייתנו, במלאכת, בואו אני קצת דילגתי, סתם לשינה, אני חוזר כמה צדדים ונגיע להוצאה. כשאין בכלל שינוי בחפץ, אז ייתכן שזה לא אסור. מה הדוגמה שראיתם בביצה דף י"ג, שאין בכלל שינוי בחפץ? מעמיד פירות וירקות. הגמרא בביצה דף י"ג עמוד ב' משווה בין העמדת פירות למעשר כדי לחייב אדם בהפרשת מעשר לבין העמדת פירות כאיסור שבת. שואלת הגמרא, למה הוא לא אסור בשבת? אז יש בגמרא ביטוי מאוד מעניין. דף י"ג עמוד ב', זה הפעם היחידה בש"ס שהתיאור הזה מופיע, אם הביטוי הזה לא, הביטוי מופיע הרבה, אבל בתיאור הזה. נראית הגמרא, ידוגה בשבת, העמדת ערימה פתורה. מי שסתם מעמיד פירות פתור. למה מעמיד פירות פתור? מלאכת מחשבת עשרה תורה. יש לרש"י גישה משלו, אבל הבנה פשוטה בסוגיה. שמי שמעמיד פירות, אין כאן שינוי. פירות היו פירות, עכשיו אין פירות, אין כאן מלאכת מחשבת. הפן היצירתי חסר.
מה
המלאכה שוב? המועמד, הוא לא מלאכה. המועמד להיות מלאכה שבסופו של דבר נשלל, זה מעמיד פירות. בסופו של דבר, מי שמעמיד פירות אינו עובר.
איזה מלאכה זה?
לא, הגמרא חושבת, למה הוא לא עשור? אם הוא קובע על עניין מעשר, למה הוא לא עשור בשבת? אני אומר את הגמרא, לא עושה בשבת, כי בשבת אין דורש יצירתיות. אוקיי? למשל, אפשר לעשות הנגדה או קונטרסט בין העמדת פירות לבין מאמר. מאמר זה מי שאוסף ומלקט דברים ביחד, אבל כאן הוא מאחד אותם, הוא לוקח בודדים, יחידות, הוא מאחד אותם, או מקשירה, או מניבה, אבל יש גיבוש. מי שסתם מעמיד פירות, אין כאן גיבוש, זה סתם ערימה, זה סתם טל של פירות ואסיפה של פירות, אבל זה לא מאמר. אז זאת אומרת, לפני שנגיע להוצאה, אנחנו נחזור להוצאה, יש בשבת צורך לשינוי, והעמדת פירות אין שינוי ואין איסור, יונתן. בסופו של דבר אין איסור, בניגוד למעשר שהמצב הזה של עמדת פירות כן מחייב עניין מעשר. אז בהוצאה, אנחנו חוזרים כמה זמן קדימה, בהוצאה כנראה שאין שינוי. תסתכלו עליו. אין שינוי, אולי נחשוב אחרת עוד כמה דקות. אם אין שינוי, אז זו מלאכה שונה. היא מוגדרת כמלאכה גרועה. אוקיי, מה אכפת לי שזו מלאכה גרועה? זה לא אולימפיאדה, כן? הוא יקבל רק הרעד, לא קצת. ומכיוון שהיא מלאכה גרועה ואין שינוי בחפץ, אז, וכאן המשפט שחזרתי ממנו, במלאכת הוצאה יש דגש על פורמליות הפעולה. כי האיסור מתמקד בפעולה. וזאת הסיבה, למשל, שכדי לעבור על הוצאה, מי שמכיר את דיני הוצאה, מה נחוץ? מה המבנה האנטומי של מלאכת הוצאה? המבנה הבסיסי.
הקירה,
יפה, ההוצאה והנחה. למה אני זקוק לעקירה? רב חיים זמבה, רב מנחם זמבה כתב ספר מלא, מי שמכירים רב מנחם זמבה, הוא היה בגטו ורשה, הוא היה אחד מדמויות המובילות במזרח אירופה לפני השואה. רב מנחם זמבה. הוא איש גם קצת, לא הייתי קורא לזה חרדי, אבל בעולם הזה, אבל מאוד מאוד פתוח, הוא תמך בהתקוממות של גטו ורשה. אז הוא כתב ספר תוצאות חיים. על כל דיני הוצאה. מי שלומד שבת, אז הפרק הראשון מאוד מאוד שקוע, זה החלק הכי למדני בשבת, בוא נגיד ככה. ההוצאה. זו הוצאה כי היא מורכבת, המלאכה מורכבת מהרבה חלקים. עקירה, העברה, הנחה. אז אני זקוק, למה אני לא חייב מן הסתם, אני לוקח דבר שהיה מונח בכיסי, ואני מציא אותו לרשות הרבים. אני זקוק לכל דבר ממקום מונח, ולניח אותו במקום אחר. כי רק אז, יש הרבה תשובה לכך, אבל רק אז זה יחשב פעולה קלאסית, פורמלית, טקסטור. אני צריך לבצע פעולה יותר משמעותית. דווקא מן אחרת, אני אתן לכם סיכום קצר בדיני הוצאה. הגמרא מחפשת מקור לדיני הכנסה. אם הכנסה היא דומה להוצאה, מה ההבדל? הוצאה, הכנסה, למה? יש הבדל. עברתי גבול, הבאתי דבר ממקום למקום. מה ההבדל אם הוצאתי את החפץ, הכנסתי את החפץ? גם כאן, כי אם אתה שם דגש על השינוי בחפץ, אז אין לחלק בין שינוי של הוצאה לבין שינוי של הכנסה. כפי שדיברנו, אין מקום לחלק בין אפייה לבין בישול, אלא אם כן אתה רואה אותם כחפצים שונים. ברגע שאתה מדבר על הפעולה, אז הפעולה של הוצאה לרשות הרבים היא שונה מהפעולה של הכניסה לרשות היחיד, וזאת הסיבה שהמשנה הראשונה בשבת מדברת על עניים ובעלי בתים, כי יש כאן אנשים שונים ומיקומים שונים, ומי שמוציא לו אינו דומה למי שמכניס. עוד משל, הגמרא בצדיק ג' בשבת אומרת שאתה חייב, מה אדם לוקח חפץ על האף שלו? אמור להתחייב על דיני הוצאה. סך הכל ביצעתי את הפעולה הזאת. סך הכל הוצאתי. נכון, זה כל האחריין. אבל כאן הגמרא יש כנראה דין מיוחד, רק דרך לא זוכר, דרך המוציאים. אז הגמרא לומדת מאלעזר במדבר, שהוא לקח ביד ראשון, יד שני על הכתפיים ולחק. זאת אומרת, לא ניכנס עכשיו לדיני הוצאה. אבל התובנה הזאת, המודל הזה, כשאין שינוי בחפץ, אז אני דורש פעולה יותר משמעותית, יותר פורמלית, יותר קלאסית, כדי לעבור, כי אין כאן שינוי בחפץ. אז בדרך כלל בשבת השינוי הוא אסור, וזאת הסיבה שיש כאן חופשיות להוליד תולדות, כי בעצם אפשר להגדיר תולדה כדבר שמשיג אותה מטרה עם פעולה אחרת, והוצאה והכנסה כל המצב יותר מסיבך, כי אין שינוי בחפץ, וזה משליך על הרבה הרבה נפגמינות. מה שחשוב אצלנו, חוסי יכולת להוליד תולדות והקפדה על פעולה פורמלית. השאלה שלנו היום, אמרתי מי שאיחר, אני היום אגיש קצת במקום להציע אותה מהסוגיה, כמובן נעסוק בסוגיה, שאלת צידה היא ככה, האם צידה דומה להוצאה? כי גם בצידה אפשר לומר שלא שיניתי את החפץ. הבהמה היא בהמה, היא בריאה, היא אוכלת, היא בחייכת, אין כאן, לא אפיתי אותה, לא שחטתי אותה, לא הרגתי אותה, יש גם בהמה. אני הכנסתי אותו למקום אחר, זה ממש כמו הכנסה. ואז נצפה שיש תופעות בצידה דומות למלאכת הוצאה, במונחים שלנו, מונחים למדניים, אנחנו משווים ביניהם. או שנגיד שצידה שונה. כי בניגוד להוצאה, כמובן אני מניח הוצאה, גם בהוצאה אפשר לומר ששינוי מיקום נחשב שינוי בחפץ. אבל בואו נניח שבהוצאה אין כאן שינוי בחפץ. אבל בצידה אני כן משנה את החפץ. ואם אכן אני כן משנה את החפץ, מה השינוי? איך נגדיר את השינוי? זה בעצם המבנה של השיעור, של הנושא. האם צידה אין שינוי בחפץ? ובכל זאת, ביידיש, מי שמכיר קצת יידיש, פונדסווגן, אף על פי כן, בכל זאת, יש איסור. או שבצידה יש שינוי בחפץ הנלכד, הניצוד, ואז זאת הסיבה שיעשו. אז בואו נלמד קצת שבת, ואחר כך נגיע ונתקדם לסוגיה שלנו, אבל רק כדי לבסס את השאלה הזאת. אנחנו פותחים את הגמרא בשבת קופה, בחלק שהוא לא מופיע בביצה. רוב הסוגיה היא סוגיה דומה, זהה. אבל יש כמה מקרים שם מעניינים שהם לא מופיעים בביצה, ושם אפשר, כי שם יש תיאור פרונטלי איך אדם עובר צידה. כמובן אין תיאור פרונטלי, יש תיאור של הקריפטונאיט. מתי אדם אינו עובר צידה? אבל בסדר, זה בעצם הכי פרונטלי. הגמרא אף פעם לא אומרת לנו מה הדין, היא אומרת מה הפסולים, מה לא קיים, אז אני הולך אחורה וזה אינדוקציה. אז בשבת תראה עוד מעט שבביצה המצב שונה. אפשר לתת כותרת, שבת קובב, איך תעבור על איסור. ביצה, חבדה לד, ואותו חלק מקביל בשבת, זה לא איך אתה עובר על איסור, אלא מתי אתה לא עובר על איסור. זאת אומרת, נגיד זה דבר אחר, דרך אחר. בשבת התיאור, מה האנטומיה של מלאכת צידה? איך אדם מבצע צידה? הגמרא מתארת אותה בחריגות. זה לא אנטומיה, זה לא נכון, זה לא נכון. בביצה, תקשיבו היטב, הדיון הוא באיזה מצב הבהמה צריכה להיות כדי לעבור על צידה. הגמרא מתארת את המצב לפני הפעולה. בשבת קובה מדובר בבהמות בחיות, בטבע, אז ברור שהם במצב שמאפשר צידה. השאלה אם עשיתי מספיק כדי לצוד אותם. בביצה, חפתה לי, יש כאן שאלה משנית. מאיזה מצבים הצער אותם ייפטר, ומאיזה מצבים הצער אותם יתחייב. אתה שומע? אני פשוט נוגע אליו, ניגש אליו מזווית אחרת. הזווית הפרונטלית, יש בהמות בטבע, מתי אני חייב, מתי אני פטור. הזווית היותר ככה עדינה היא, אם הבהמה נמצאת במקום מסוים, אם אני חייב עליו על צידה או לא, אז זה הדיון של ביצה כ"ד והחלק המקביל שבעד. אז צריכים פשוט להפריד במוח ובמדובר. אז יש כמה מקרים, יש איזה חיות, פרעות בטבע, אין להם בעיה, הם לא בביבר, הם לא ב... אני יודע, הם לא יוני שבח שחזרו לאחור, יש בימה רגילות, מתי אני עובר, מתי אני אין עובר. אז יש בגמרא שלוש דוגמאות בשבח כובב, אחר כך נעבור לביצה. אוקיי, כובב המדבט, סליחה, אומרת הגמרא כאן. אוקיי, תן רבנה. הצד, חגבים, גזים, צרעים, יתושים. כל מיני יתושים וחגבים והרבה. בשבת חייב, למה לא מצד אותם? נדבר, יש מחלוקת, מי שסוגר תיבה, מחלוקת ראשונים, על סבובים. אבל גם מדבר שצד אותם ממש, לא סתם סוגר אותם בתיבה. חייב. חכמים אומרים, וכאן השיטה המתאימה, כאן הייתי פותח את הסוגיה בעצם, לא היינו לומדים שבת, חכמים אומרים,
kol shebimino nitzad chayav. V'she'en bimino nitzad patur. Lefi Rabbi Meir tzeda mitu'aret ki malacha mechanit. Ata lokeh chepetz v'chodesh oto. Soger oto. לפי החכמים, יש שאלה אחרת, מוזרה, שנכנסה לתוך המשוואה. האם בדרך כלל צדים את הבהמה הזאת? את הייצור הזה, לא בהמה בדיוק, הייצור של חגה. אז מי שיקח דבר שבדרך כלל לא צדים אותו, לא יעבור. מעניין מאוד. כי זה קאונטר אינטואיטיבי, זה קאונטר הגיוני. אני הולך עכשיו לצוד את הלוויתן הכי גדול שאף אחד לא צד, כי זה לא מדהים, זה לא יעיל, לא אפקטיבי. אבל אני מובי דק, אני רוצה לשחזר את הסברים האהובים של... אתה יודע את הגודל המאמץ שאני חייב לבצע כדי לצוד ולאחד את הלוויתן? מי שתופס איזה צבי, או, זה המקרה קלאסי של צד. מי שהולך הלוויתן, אבל אין מבינה. זה קאונטר הגיוני. אז יש ראשונים שמנסים להסביר שזה יחשב כלאחר יד. לא כך, זה פשוט. כלאחר יד, כך הוא תראה, שכלאחר יד זה אני מבצע את הפעולה בצורה קצת שונה פיזית. יד שמאל, גב היד, במקום כף היד. כאן אני צד את הלוויתן באותו דרך שאדם יצור את הצבי, פשוט כלים שונים. עם הצבי אני משמש ברשת וביד, בלוויתן אני משמש באוניות ו... אני יודע איזה... כן. לא משנה לא עובר. האם שיטת חכמים בשבת תקופה בעצם משקפת מה שאמרנו? שבצדה אין כאן שינוי בחפץ. אם אין כאן שינוי בחפץ, אז האיסור מתמקד כל כולו בפעולה. אז כאן המילה החשובה, הפעולה צריכה להיות פעולה קלאסית. לא פעולה מכנית. פעולה מהספרים, יש קטלוג, אז אם אנשים צדים את החיה הזאת, אז אין עכשיו צדה. אם אנשים אינם צדים את החיה הזאת, אז לפי החכמים זה לא נחשב צדה. זאת אומרת, אני אגיד את זה במילים אחרות, חכמים של רבי מאיר, עם התנאי המוזר הזה, מניחים שתי הנחות. הנחה ראשונה, פעולה צריכה להיות קלאסית. כי יש כאן דגש על הפעולה, כי אין שינוי בחפץ. כאן הקפיצה השנייה, מה מגדיר, מה נחשב קלאסי, מה לא נחשב קלאסי? החפצים שבדרך כלל צדים. הייתי אומר, מה לא נחשב קלאסי? מי שיוציא אותם עם אף. מי שיוציא אותם ככה עם מסנבר, כמו במסיבות. אז זה לא קלאסי, כי איך צדים עם עיניים בין... אבל כנראה שהבסיס ההגיונית של החכמים, זה אני צריך לעבור איזה מסלול מקובל, שזה קאונטר הגיוני. למה? אף פעם לא רואים מי שיאפל לחם לא מקובל. כולם אופים לחם עם חיטים, בסעורים, ואני יודע, והוא דווקא היחיד בעולם שאופל לחם עם אורז. לא נכון, בוא נגיד ככה. בסדר, מופה, חום, יצירה. מה פתאום שאני צריך לאפול כדרך האופים? הדברים שבמינן נאפים. האם בשיטת חכמים בשבת, כבר מתחילים לראות את המגמה הזאת. שבצדה אתה לא מחולל שינוי, אז האיסור הוא הפעולה, והפעולה צריכה להיות קלאסית, וכמובן זה ההנחה של חכמים, אני מודע את הקלאסיות שלו לפי החפצים שבדרך כלל צדים. דבר דומה, רואים בסייג או בדין אחר. אם נחזור קצת, אני דילגתי קצת בגמרא כדי להבהיר, כי אני חושב שזה הכי בולט. כאן הרבה פעמים. אנחנו חוזרים אחורה. הצד צבי סומה וישן, וישן, ישן, חייב. סומה וישן, ישן. כן, אני חושב שישן. ישן, ישן, כן, זה שינה, זה לא עוד, כן. חיגר וזקן, הנה זקן. חיגר וזקן וחולה פתור. אמר לי אביי רבי יוסף, תזכרו את אביי רבי יוסף שיופיעו גם בביצה. זה מעניין לחשוב. אמר לי אביי רבי יוסף. מה ישנהני ומה ישנהני? אביי לא היה מוכן לחלק בין צבי סומה שחייבים עליו לבין צבי חיגר. בשניהם הוא חייב. רבי יוסף כן חילק.
מה ההבדל? הני אבידי לרבויה, הני לא אבידי לרבויה. אז מה כותב רשי? הני אבידי לרבויה, יש כאן שתי דעות מה הביטוי לרבויה. אז רשי כותב, לשמת. הסומה, למרות שהוא לא רואה, אבל כשנוגעים בו, הוא רץ, הוא בורח. הישן, צי שישן, 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 בעצם נוגעים בו, ואז הוא קופץ ובורח. אבל חיגר וזקן וכולי, הם לא יכולים לזוז. זאת אומרת, מי שצד צבי סומה, הוא צד אותו, כי הוא... יש לצבי סומה יכולת ללכה. מי שצד צבי חיגר, אז הוא לא נחשב מבצע פעולת צידה, אפילו בצורה מינימלית, כי הוא לא יכול ללכת. אז בעצם ברשי אין חידוש. איך שלא נגדיר מלאכת צידה, ההבדל בין סומה לבין חיגר מובן. כי בעצם החיגר כבר נמצא במצב לחות, במצב סטטי. לנו נסכים שאין איסור צידה בעציץ, אין איסור צידה בצמח. קשה לבצע את הצידה, אבל בסדר, אם מי ששם איזו טבעה קופסה על הצמח, הוא לא יבוא, כי אין כאן צידה. צידה זה ב... בהבנה הליטרלית המינימלית שלו, שאני כובש ואני חוסם ואני מונע ממנו יכולת תנועה. יפה. זה ההבדל של רשי. אבל בשיטה לרן, שזה מיוחס לרן, זה לא הרן עצמו, הוא מבין את הביטוי לרבויה לא כיכולת להישמת, כפי שרשי מתאר. שהצבי הסומה יכול להישמת, יכול לברוח. הצבי החיגר אינו יכול לברוח. אז אני חייב על הסומה ופטור על החיגר. לא, לשון הרן, מישהו ראה את הרן? לשון הרן? זה בסוף הסוגיה, טוב, יש לך רן שם? אוקיי, בסדר, אני אגיד את זה בעל פה. הוא מבין את הביטול לרבויה לשים מערב. שבצבי סומה, כדי לקרוא אותו, צריכים קצת תחבולות, קצת חשיבה, ולא סתם ניגשים, מתכננים. לא הייתי אומר, מערב, יושבים שם כמו שעשיתם בצבא, שבוע בכפר פלסטיין, מערב. צריכים לבצע מערב, משהו לחשוב. כן, אתה הרמת כוס עכשיו, יונה, כדי לשתות. לא חשבתי מראש, איך אני אקח את הכוס הזה? הרמת כוס, כי הכוס הוא סטטי. אם אני רוצה לתפוס משהו ניידי, אני חייב לחשוב קצת. איך לא, לא לקחת מערב וכלים, לרבויה, לחשוב. הכוונה היא חשיבה. תחבולות. אז בסומה אני חייב לחשוב. סליחה, בישן אני חייב לחשוב, כן? לא הרבה, אני שם איזה קיר, מאיר אותו, מכה את הראש בקיר, ואז יש זה. לא משהו גדול, אני צריך לחשוב מראש, אני צריך לעשות משהו. ממוחשב, מתוכנת. מחיגר, אני חייב לתפוס אותו. זה הבדל בין רשי. גם מחיגר ילך. בסדר, אני לא חייב לחשוב מראש. אם אני רואה אדם שם בפינה ואני רוצה לגעת בו ולתפוס אותו, אני אלך ותפס. אני לא חייב לחשוב מראש איך אני אתפס, לא כי אין לו מקום לברוח. אז החיגר כן יזוז, כי אחרת צבי שאינו זז מעט, כן. ואימות שאינם זזות מכל, כי לא חלוף. אז הצבי יזוז, הוא חולה, הוא זקן, הוא חיגר, אבל מכיוון שהוא חיגר, הוא לא יברח במהירות. אז אני לא חייב לחשוב כדרך העורבים. אז ברשי כבר הקו שמפריד בין צידה אסורה, סליחה, ברן, הקו, הגבול שמפריד בין צידה אסורה לצידה מותרת, היא לא אותו קו של רשי. לפי רשי הכל אסור, אלא כן הבימה הוא סטטי. פשוט כמעט סטטי. רק זה מותר, כי כל מה שתעשה תהיה אסור. לפי הרן, לא. השאלה היא אם אתה צריך לבצע תהליך צידה. תהליך צידה הוא בעצם איך אנשים צדים את הבהמות, הרי בהמות יותר חזקות מאיתנו, כן, אבל אנחנו יותר חכמים. זה בעצם תחרות בין כוח לבין חוכמה. וחוכמה תמיד בנצח, כן, בסופו של דבר. אז הדוב הוא חזק ממני, אבל אני יודע יותר טוב מהדוב. מה הוא עושה, ואיך הוא אוהב את האוכל, ואיך הוא להחביא איזה מלכודת. זה חוכמה. זה, כל הסוד של צידה, זה בעצם חוכמה. אז ברגע שאני מפעיל חוכמה, אני מחליף את המילה מערב עם חוכמה. לא מערב שאני יושב שם. חוכמה, חשיבה, תכנית. בהמות אין להם תכניות, הם אוכלו. אנשים יש תכניות, הוא שם תכניות, זה תכנית קטנה. שם את הקיר, ואז הוא מכה את הראש בקיר. זה שאפילו, אפילו נשק זה סוג של תוכנית, כי אני מייצר נשק. אז גם פה רואים שלפי הבנת הרן, לפי רשי, בוא נגיד ככה, המדד הוא מדד של איש המערה. איש המערה הולך החוצה, אין לו תוכניות, הוא רץ אחרי הדימות, בדרך כלל הוא יעבור, כי הוא יעבור לסור צידה. אם יש במוסטטי, במוסטטי זה צמח, הוא לא יעבור. והצבי שממנו הוא פטור, שעליו הוא פטור, זה צבי סטטי כמו צמח. מרן, הקו הוא יותר שונה. ועם הקו הזה, וכמובן זה גם מופיע אצלנו, נגיע בגמר בביצה, עם הקו הזה מוכיח ומשקף שבעצם מלך הצידה, מכיוון שיש שני וחפץ, אז אני שם דגש יותר על הפעולה ועל התהליך, ואז תהליך צידה אסורה, ברגע שאני לא מבצע תהליך צידה, למרות שאני רץ הרבה, אחרי, אני רץ כבהמה. כשאני תופס את ה... אני לא חושב, אני רץ, אז אני לא מבצע תהליך צידה. תהליך צידה זה תהליך מתוכנת, תהליך ממוחשב. ברגע שאני רץ, לפי רש"י, מתי אני פטור? רק בדבר סטטי. לפי הרן, מתי אני פטור אם אני לא מבצע תהליך ממוחשב של
צידה.
לפעולה, למעשה, יפה. ביטוי שלישי, וזה לדעתי מאוד מאוד יפה את הנושא, שוב פעם. שלוש ביטויים שאינם מופיעים בביצה כדי להבהיר. אחר כך נגיע לרואנסים שבמסכת ביצה. ביטוי שלישי זה חגבים. הגמרא אסרה כבר חגבים, ולפי חכמים רק אם במינה ניצור, בסוגים מסוימים של חגבים, כן, סוגים אחרים של חגבים. לא, יש פה סברדים. כן, אולי צריך להביא היום קצת חגבים עם שוקולד.
התימנים אוכלים, לא?
כן, כן, בסדר, אבל עקרוני. אוקיי, בסדר. אז מה כותבת הגמרא פה? אוקיי. הגמרא נתנת היתר, כן. תניא אידך, עוד ברייתא. הצד חגבים, מדובר בחגבים שבאינם ניצוד, בוא נניח שלכולי ים מסור. בשעת התעל פתור. למה? כי המים מסנוור את העיניים שלהם. שוב פעם הם סטטיים. הופכים, אין להם כוח. כוח תנועה, ואז תנודה, תנועה, ואז אני לא עובר. בשעת השרב, שאין מים, אז אני חייב. זה פשוט. אלעזר בן נהווי אומר, כאן יש פטר, כולה מאוד מעניין. אלעזר בן נהווי אומר, אם היו מקלחות ובאות פטור. אם הם חגבים נקיים שעשו מקלחת. מה? סתם, רוצה לשמוע. מי יתמיד לקרוא לו יושב? מקלחות זה בעצם סוורם. איך אומרים סוורם בעברית? חמולה. שיש סוורם של חגבים, שיש...
נחיל.
מה? נחיל? נחיל. כשיש נחיל של חגבים, אז אני פטור. וואו! זה מוזר. למה נחיל של חגבים פטור לפי לזה במהווי? אני צר אותם.
כי אין לך
טרחה,
אתה לא רץ
אחרים.
מה?
אין לך טרחה,
אתה לא רץ
אחרים, לא כלום. אז בואו נסתכל ברש"י. מקלחות, הרבה ביחד, שהן מזומנות לכך. רש"י עדיין מעורפל. הייתי חושב שאולי רש"י מתכוון שמכיוון שיש נחיל, אז אין להם כוח תנועה. למה? כי הם לא יכולים לזוז. זה שוב פעם. זה לא חידוש. אין, מי שיתיר סוג צידה כשאין יכולת תנועה של הבמה, זה לא חידוש. כי זה לא מעשה צידה, אפילו מינימלי. זה צמח. אם נסתכל ברבינו חננאל בקופזיין המבט, שם זה מאוד בולה בגישה הזאת. תן לי שנייה למצוא, זה, יש קצת פער בין הגמרא לבין רבינו חננאל. או, רק בגמרא שלי, אולי כאן. זה כבר... עיצבו אותה מחדש. כן. אני רואה שזה בקופזיין עמד א', יש לי גמרא אחרת פה. אוקיי.
ובשעת השרב, זה כאן מקוזיין המנהל, זה תלוי בצורת הדף. ובשעת השרב, בשעת אתה פתור, כי אם עושים דורות. בשעת השרב, מתי אתה חייב? אז אם מקלחות יש הרבה, ובעוד כמיים הנשפחים, שהן באות כמו נופלות למקום אחד, ואין בהן כוח ללך לכאן ולכאן. כאן זה ברור. כאן אני מכניס מילים חדשות, טרמינולוגיה חדשה. מצד החפץ הוא כבר ניצות. מצד החפץ הוא כבר סטטי. כי למרות שהוא רוצה, אבל אין לו מקום לסוס. הם עייפים. הוא קצת נוגע קצת בעיפון, אין להם כוח, מה הכוון, אין לו כוח, אין לו כוח בגלל שהם עפים כל כך, אין לו כוח כי אין מרווח. אבל לא משנה, כוח התנועה ניתן מהם. זה כמו מי שצד דבר סטטי, מי שצד את הצבי שהוא לא יכול ללכת לפי ראש. אבל הפשטות כאן, מי שראה פעם נחיל, הוא ידע שזה לא נכון, לכל חגב יש יכולת תנועה. למה מקלחת פתור? אמרת את זה לכם. כי אני לא חייב לבצע שום פעולה צידה. מה אני חייב לעשות? תסתכלו על השגיא. שגיא? רק נותן יד ולהכניס. יש כל כך הרבה זה לא כמו דגים. דגים, כשנמצאים בנחילים, אז הם יודעים לזוז. הקרמיש יבוא וזוזים, ומסנדורים את זה הקרמיש. כאן חגבים אין להם את הכוח. הקדוש ברוך הוא לא נתן לחגבים את הכוח. יש להם מוח קצת פחות. אז הם פשוט עפים, עושים אותם, עפים אפשר. נכון אותם, ברוך אתה השם, אלוקינו המלך עולם, שהכל נהיה בדבר. יש עכשיו נחילים, ואז צריכים ללכמות בעצות הרבה, מי שמכיר. צ'קאבס, יצא. זה אתה צריכה, כן. כן, תשלח לנו תמונה בני הבית. אז שוב פעם, מה אכפת לי? אבל בפועל עשיתי פעולת סדה. לקחתי חפץ שהיה חופשי, ועשיתי פעולה אנטי-דמוקרטית. זה שמע לי. עשיתי פעולת אפרטהייד, כן. לקחתי אותה וקליתי אותה, מה אכפת לי? האם גם לפי אלעזר בן מהווי, או אם שוב פעם, מימונים שונים, את הצורך לבצע פעולה קלאסית. מה זה פעולה קלאסית? לפחות לא פעולה טבעית שאתה סתם מביא. מה זה פעולה קלאסית? סתח פעולות, נעשה. מה זה פעולה קלאסית? לפי החכמים, רק דבר שבמינו ניצוד, לא חפצים של הניצוד. זאת אומרת, אנחנו ניגשים למסכת ביצה, כלומר זה לא ביצה, זה שבת, אבל החלק המשותף לביצה זה שבת, ולחלק השני שלה, של החלק שלנו, ששואלת לא מתי אדם חייב, מה נחוץ כדי להתחייב, אלא על מה אדם חייב, מאיזה מקום שאדם לוקח את הבהמה, הוא יתחייב, הוא יתפטר, הוא יפטור, אנחנו, יש לנו את הרקע מהגמרות האלה. מה הרקע? עד כמה צידה זה שינוי בחפץ, ואם צידה היא שינוי בחפץ, איך נגדיר את השינוי? מה נעשה, מה קורה? איזה שינוי אתה מטיל בחפץ? ההבנה פשוטה, אם באמת יש שינוי בחפץ, אני מצמצם לו את המקום. זו ההגדרה הבסיסית, הפשוטה. אם זה נכון, אולי אם יש שינוי בחפץ, נגדיר את השינוי בדרך אחרת. לא אני סוגר מקום, מצמצם מרווח, אלא דרך אחרת לעבור צידה. או שבכלל בצידה אני מתעלם לגמרי מהשינוי, כי אין שינוי בחפץ. אם אני מתעלם מהשינוי, אז יש יותר דגש על הפעולה הפורמלית של הלקיחה. אוקיי? זאת שאלתי, כן.
אם דגש על השינוי
בחפץ? מה? אם אתה שומע את הדגש... אמרתי אותו כהבנה פשוטה. אני רק קלטתי כל מיני... כן, אפשר לחלוק בכל הוכחות שהבאתי, חוץ מהאין דמיונות, אפשר להגיד שב... צפרדים, בחגים את הפטור כי אין להם כוח תנועה, משל אמר שבצבי יש חיגר כי לא משתנה לפי רשי. אבל הפשיטה שבצדה יש שני בחפץ, אז המלאכה.
גם כל הראשונים
התייחסו את זה בתור... לא, רשי לא התייחס לזה. רשי בכל מיני מקומות. רשי למשל פותר צבי חיגר לא בגלל שאין כאן פעולה קלאסית, אלא בכלל שהוא לא יכול לזוז. לא עושה צמח. אפשר להבין רשי בחגבים שאני פטור במקלחות כי הם לא זזים. לא ברור מה הלשון של רשי. אפשר למשוך את הרשי בחגבים לשני כיוונים,
אבל רשי בצבי חיגר, למה אני פטור בצבי חיגר? כי לא זז, הוא לא פירש כמו הרב. כן,
זה. אז רשי, זה נטו היכולת של הבהמה בעצם?
שזמן
שאיכפת
לו מפה, זה לא... כן, לפי המנה הזאת, אולי נשנה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו ניגשים למסכת ביצה. ובמסכת ביצה, שוב פעם, הדיון הוא לא על מה האדם מבצע, אלא ממה האדם, על מה, על איזה מצב של בהמה נמצא או נמצאת. ועקרוני, יש מקום בביצה לדבר על שבע שיטות. אנחנו לא נדבר על שבע שיטות, אבל יש לפחות שבע שיטות אפשריות. כן, יש את המשנה. כבר ראינו אתמול, רק אני מסקר עכשיו, אני רק מסכם אותה. כן, אז המשנה דיברה על ביבר קטן. אם אתה לוקח מביבר קטן, אתה פטור. אתה לוקח מביבר גדול, אתה חייב. החילוק הזה נאלץ בגלל סתירה בין המשנה לבין הברייתא. המשנה דיברה על מי שצד דגים, מי שצד בהמות ועופות מהביבר הוא פטור. והוא יכול להכיל אותם, הסיפור של לפני יומיים. הברייתא דיבר על מי שלוקח בהמה ועופות מביבר חייב, אז הגמרא חילקה בין ביבר גדול לבין ביבר קטן. זאת אומרת, מי שלוקח ממקום קטן פטור, מי שלוקח ממקום גדול, הוא חייב. מה זה קטן וגדול? אז יש בגמרא שלוש נוסחות. אז אפשר לחלק בין הנוסחות השונות. היום רק כי אין מספיק זמן, ונתחיל עם הצבעים הגדולים, רחבים, ואחר כך נגיע לניואנסים, נניח שהשלוש השיטות הראשונות, איך להגדיר קטן וגדול, הן פחות או יותר אותו היגיון. פשוט דרכים שונות להגדיר קטן וגדול. Okay, ונגיע לזה. אוקיי, okay. המשנה, רק כדי שתכירו את הלנדסקייפ, את המפה, במשנה יש שיטת רבן שמעון בן גמליאל, אחרי שהמשנה התירה לקחת מביבר קטן, כי בסופו של דבר המשנה עוסקת מביבר קטן, אומרת הגמרא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים, זה הכלל. כל המחוסר צידה אסור, ושאינו מחוסר צידה מותר. אוקיי, ידענו את זה, נכון? אנחנו גם יודעים לחלק בין ביבר קטן לגדול. מה הוספת רבי שמעון בן גמליאל? וזאת השאלה שאביי שאל את רבי יוסף. בהגמרא, שתי שורות לפני שש שורות מתרחבות, אמר רבי יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כמשלים מגמליה, מלא אביי הלכה מכלל דפליגי. אביי מבין שהם לא חוקים, שגם במשנה, גם התנא קמא, יפטור אדם שיקח מביבר קטן, ויחייב אדם שיקח מביבר גדול. כי ביבר קטן אינו מחוסר צידה, הוא כבר ניצוג, ואז אתה לא מבצע פעולת צידה. דיבר גדול, מחוסר צידה, אז אתה כן מבצע פעולה אסורה של צידה. בדיוק מה שבשם גמליאל אמר, מחוסר צידה חייב, אינו מחוסר צידה, פטור. אז התשובה של רבי יוסף מאוד לא ברור. אמר לי, גמרא גמרא זמרת תהי. מדבר על גפנים ובצרשי, אז ייתכן שיש מחלוקת בין רבן שמעון בן גמליאל לבין המשנה, תנא קמא. אנחנו כרגע לא ניכנס. אני אולי אגיע למשפט האחרון בשיעור, יש הרבה שיטות יותר מרכזיות. כרגע נניח שרבן שמעון בן גמליאל כשיטת רשי אינו חולק על תנא קמא, הוא רק מסביר בדרך אחרת שיר אחר, כמו זמירה. כל אחד אוהב לשיר, כל אחד אוהב לשיר קצת שונה, יש אנשים ששרים באמת שונה מזה. אז הוא שר ככה, הוא שר ככה, אבל אין כאן הבדל. אוקיי? אז ההנחה שלנו, יש שלושה גדרים לביבר קטן, יכולת של הבהמה להישמט, בואו נקרא אותם, בגמרא כ"ד, היחידה מביבר קטן, הכי דמי ביבר גדול, אמר רב אשי, כל היכא דראתא בעשה אימת ליה בחד שחי ביבר קטן. אם אני יכול להשיג אותו עם פעולה אחת, אז זה ביבר קטן. שוב פעם, יש בראשונים חילוקי דעות, מה זה ניסיון אחד, הושטת יד אחד, או ריצה אחת, אבל ריצה שייקח לי קצת זמן, אבל שוב פעם, יש כאן מתודי. אני רוצה קודם כל לראות את הדברים בצורות גדולות. מה ההבדל בין הגישה הזאת ובין הגישה הזאת? אחר כך יש שונים שמחלקים בגישה הזאת. אז אנחנו נעמיד חילוקים בין תחילת הסוגיה לסוף הסוגיה. אם הייתי מביא שער שני, הייתי נכנס לתוך כל שיטה. יש הרבה הרבה חומר פה. אוקיי. אז לפי רב אשי, זה היכולת שלי לתפוס את הבהמה בניסיון אחד. אם הבהמה כבר נמצא במצב שאני יכול להשיג אותו ולצד אותו, אני לא מבצע פעולה צידה. ואם הוא במקום שאני לא יכול להשיג אותו בפעולה אחת, אז הוא מחוסר צידה ואני חייב. אינמי, קולך דיקו אוקצי אוקצי. יש כל מיני פינות שהבהמה יכולה להישמט שם. אז אם יש פינות, אז אני כן עובר, כי הבהמה יש לי יכולת בריחה. אם אין פינות, אז אני לא חייב, כי אין יכולת. והדרך האחרונה אינה מכוחך דנפלי טולה דקטלי הדדי בבר קטן ואידך בבר גדול. אם המקום הוא גדול, אז אני חייב אם אני לוקח. המקום הוא קטן, איך אני מודד גדול וקטן? לפי כנראה קרבת הקטלים. כנראה יש הרבה דרכים אחרות, אבל הם הקטלים מאוד קריבים, מאוד קריבים אחד לשני, שהצל יחפוף, אז אני עובר. שוב פעם, אפשר לחלק בין השיטות האלו. כרגע, נניח שכל השלוש השיטות האלו דומות, וכאן משפט למדני חשוב, אין להוכיח מהגמרא הזאת מה זה מלאכת צידה. כי עכשיו אני אשתמש קצת בלוח. השאלה שלנו היום, אם צידה, זה פעולה או שינוי בחפץ. תרגמנו את השאלה, כי למדנו אותי תמיד תרגומי שאלות, ומתרגם שאלה אחת לשאלה שנייה, כי הגמרא לא מדברת מונחים של המדברת, היא מאוד מדברת מונחים אחרים ראשונים, אני חייב לתרגם מונחים ראשונים ומונחים מדברים. אם אני מסתכל בפעולת אדם או בממן החפץ, למשל, חגבים, מכיל חגבים, שמבחינת החפץ, אני כן מבצע פעולת צידה, כי החפץ היה חופשי, ואני אחדתי אותה. אבל מבחינת פעולת אדם לא עשיתי פעולה. זה איך אני מודד איסור צידה בשבת, כמו דברים אחרים שראינו. אז מה המוקר? אני צריך למדוד כדי להכריע, כן עובר או לא עובר פעולת אדם, או שאני מודד כדי להכריע עובר או לא עובר, האם החפץ היה חופשי. גזלתי את החופשיות, צמצמתי אותם, כל מתמקד את החפץ. אז המקרים האלו, ביבר קטן, ביבר גדול, מה הגבול? יכולת, יכול להשיג בקלות, או אינו יכול לתפוס בקלות, זה הראשון. השני הוא פינות השמטה, הברכה, התחמקות, פינות התחמקות, אין פינות, מרווח, אין מרווח, אין פינות, יש פינות, מרווח, יש מרווח. כאן אני בגדול, אני חייב במי שלוקח מי גדול, מי בבר גדול, כאן אני פטור במי שלוקח מי בבר קטן. אני יכול לקחת את הטבלה הזאת, להרגיש אותו גם לגישה הזאת, גם לגישה הזאת. בקטן, אז החפץ נחשב כבר ניצור, אני לא רוצה שום פעולה. בגדול, איך שלא נגיד בגדול, לא הפוך, אני יכול להגיד בקטן, אני לא צריך לבצע שום פעולה. בקטן, אני חייב לבצע פעולה. זאת אומרת, כל מדד ייכנס לתוך הטבלה. אז הטבלה לא עוזרת לי להחליט איזה מדד הוא המדד של צידה, מה הציר. כל הזמן מחפשים מה המדד, מה הציר, מה הסוגיה המצדה. מה אני חייב לבדוק. החפץ עבר מחפץ חופשי לחפץ ניצוד, או הפעולה. קשה לי לדעת אם הטבלה הזאת, כמובן, אם ניכנס ליתר דיוק לתוך הטבלה, הוא אולי יוכל, אבל בסדר. זאת הבנת הגמרא. אחר כך, ושוב פעם שמגמליה, בהנחה הזאת הוא מסכים. כן? אוקיי. מי שבאמת באמת רוצה קצת יותר בסוגיה, אני אגיד משפט, אני אשלוף משפט, אני לא יכול עליו. יש כאן הנחה מאוד מאוד מעניינת בסוגיה. כן, אני אגיד אותה, הגמרא לא אומרת ככה, אבל אני אגיד אותה בדרך הכי פשוטה. אין צידה אחר צידה. שאותו ביבר שמגדיר מה אתה פטור, גם יגדיר על מה אתה חייב. הכנסה לביבר קטן תחייב אותך באותה מידה שלקיחה מביבר קטן תהיה פטור. והכנסת חפץ לביבר גדול תחייב אותך באותה מידה שלקיחה מביבר גדול תהיה פטור. סליחה, הכנסת לביבר גדול תהיה פטור באותה מידה שלקיחה מביבר גדול תהיה חייב. בעצם אתה לא יכול לבצע צידת פעמיים על אותו פעולה. אוקיי, זה גם אמירה. שמאוד מאוד חשובה. אבל זה מאוד מופשט. בואו נתחיל עם מה שיש בסוגיה. אוקיי. פתאום, הגמרא אומרת, היכי דמי מחוסר צידה. והפשטות היא, אולי טעיתי קצת, שאם נבין שהשיטות האלו הן חוקות, לא פשוט, כנראה שהשיטות האלו אולי הן לפי רב שמעון בן גמליאל. כי הלשון של הגמרא, היכי דמי מחוסר צידה, לא כל כך ברור. כי יש כאן כותרת, זה הכלל כל מחוסר צידה, וזה הכותרת שהמדפיס עושה. כשלמדו בבית המדרש, לא אמרו, כתוב במשנה היכי דמי מחוסר צידה, פשוט מישהו נכנס לבית המדרש, שאל את השאלה, היכי דמי מחוסר צידה. זאת אומרת, הוא שאל, מתי אתה חייב, מתי אתה פטור, על מה, ממה. ברור שהוא מתייחס למשהו שמגמליאל אמר במשנה, והביטוי הזה מחוסר צידה הוא די נפוץ, הוא די פופולרי, שהוא וואי, השתמש במילה, בסדר. שאלו, על מה אתה חייב, על מה אתה פטור. אז לא יודע אם זה קשור, לא ראיתי בראשונים האחרונים ניסיון לחבר את השיטות האלה של המראים דווקא לבשם מגמליאל. זו שאלה גם מעניינת. אם נבין שהבשם מגמליאל חולק לפי רבי יוסף, אם נבין ככה נגד רש"י, אבל בסופו של דבר, יש בגמרא שלוש שיטות. השלוש שיטות זה לא גדול וקטן. מה שלוש שיטות? לפי, מי זה שמואל? הראשון זה לא שמואל, כי יש לי דעות בשמואל. זה מי בשם שמואל? רבי יוסף בשם שמואל. הווי נצידה ונצידה. אם אני חייב, אם יש צורך במצידות, בכלים, שפעם כל הזמן חשוב לתרגם את הביטויים בגמרא לביטויים שאתה מכיר, כי אחרת אתה מדבר את מה שאתה לא מכיר. אם אני זקוק לכלים, אז אני חייב. אם אני עושה פעולה שאני זקוק לכלים, אני חייב. אני חייב הרבה מצידה. אם אני צד בלי כלים, אם כן, אני לא זקוק לכלים, אני משתמש בכלים, אז לפי ההבנה הראשונה זה צורך בכלי צידה. זה הכל. הבנה השנייה זה מי בשם שמואל? זה לא רבי יוסף מזה, אבל יש בבונה, מי בשם שמואל? השני. מי? רבא זה רבא, זה רבא. רבא בשם שמואל.
רבא
ברפון. רבא ברפון בשם שמואל. אם הם, בוא נגיד, אורחים שלי, הבימאי אורח שלי, למה הבימאי אורח שלי? כי היא ישנה אצלי, אוכלת אצלי. חוזרים לכלובה מזמתן עליי, יש כאן, אני מעדכן את זה לפי הסוף, אני זקוק לשניהם, חוזר ראשון וגם אוכל אצלי. אינם אורחים, אז אני חייב. אורחים, אני פטור. והגישה השלישית, זו גישת, מי זה הבעיה? הרב מרי. גישת הרב מרי, שזה בעצם מוכר לנו. אם צריכים לרוויי בכלובם, גם כשהיונים הם בכלוב, אני בכל זאת חייב לחשוב איך לתפוס את הציבור, לא שרוב הציבורים שלנו הקלים, אז אני חייב. אם אין צריך תחבולות, אז אני... אוקיי. אז יש שלוש שיטות. אז קודם כל, האם מדובר פה בשיטות חדשות? מי סובר שאין כאן שיטות חדשות? רש"י. רש"י דיבר המסחל הווה מצודה, לפחות בשיטה ראשונה, בשיטת רבי יוסף. הווה מצודה, היינו שיעורה דביבר גדול דליל. ואידך ביבר קטן. ורב אשי, שיערי לעיל בחד השיעורה, רבי יוסף בהי שיעורה. אז לפחות אצל השיטה הראשונה, נקרא לזה ראשונה, שנייה, שלישית, שיטת רבי יוסף, רבי יוסף הוא גם בשם שמואל. לפחות לפי רש"י, רבי יוסף אינו מוסיף. כשהבימה נמצאת בביבר גדול, אני חייב להביא מצודה, כלי צידה. רבשי, תחילת הסוגיה, תיאר לנו מה זה גדול. גדול זה לפי המרווח, גדול זה לפי הפינות, גדול זה לפי היכולת שלי לתפוס אותו בחד ניסיון, ניסיון אחד. רבי יוסף, רק תיאר שלמה גדול הוא בעיתי, כי אני חייב להביא כלי מצודה, כלי צידה. הווה מצודה ונצודה. אז לפי רש"י אין מחלוקת. גם לפי תוספות שאולי נראה אין מחלוקת, כי לפי תוספות רש"י עסק בבהמות, ורבי יוסף עסק בעופות. אז נגיע לשאלת עופות מול בהמות. אבל בראשונים, וככה פשטו, מופיע בשיטה מקובצת, ברשב"א, מופיעים שיש כאן מחלוקת. שפעם מה המחלוקת? לפי רב אשי, תקשיב את זה, אני מסך לך את המחלוקת. מתי אני פטור? רק כשאני יכול להשיג אותו בניסיון אחד, בשיטה אחת. אם אני חייב לעבור תהליך ממושך, אני חייב. המצב היחיד שפותר אותי זה קלות. מכיוון שזה כל כך קל לתפוס אותו, אז אני לא עובר שום דבר. ברגע שזה הופך להיות קשה, הרבה ריצות, הרבה ניסיונות, אני חייב לתאמץ, אני חייב להשגיע, אני חייב להזיע, אני חייב לדוף אותו. בביבר הגדול, אני כבר חייב. לפי רבי יוסף, לא, אתה כבר עדיין לא חייב. גם אם תשקיע 5 שעות בריצה אחרי הצבי, לא תתחייב. גם אם זה ייקח לך מאות שוחות, לא חד שוחה. גם אתה חייב להביא חברים, זה לא חייב. אתה רק חייב אם אתה חייב אם אתה מביא כלים. מי חייב? רק מי שמביא כלים. מה השיטה הזאת? אדם חייב רק אם הוא צד בכלים. חידוש? מה? איזה תפיסה זה תומכת? איזה תפיסת צידה כנראה יוצאת מתוך שיטת רבי יוסף בהנחה שהיא חולקת על שיטת רבי אשי? שאדם חייב בצידה רק אם הוא צריך להשתמש בכלים. למרות שהוא צריך להזיע ולהשקיע ולברוח כל היום, הוא פטור עד שלא חייב להביא כלים. נו?
כולה.
זאת אולי הופכת להיות יפה השיטה הכי בולטת של מלאכת צידה, היא מלאכת פעולה ולא תוצאה. והמדד היא נמדדת לפי הצורך להביא משהו מקצועי בעצם. וואו, זה ממש עכשיו, זה בולט. ומאוד מעניין שפעם, בוא נדבר על זה היום, שזה רק מופיע בפסח. שאר הדיונים מופיעים גם בשבת. הדין הזה שאתה לא חייב, אלא אם כן אתה מביא כלי צידה, זה רק אצלנו בפסח, אז מי שרוצה לכתוב מאמר, אני יודע, ראיתי את המאמר המסכם שלך, יעקב, יש הכוח, לנשבות, הדף קשר הזה. מי שרוצה לכתוב מאמר, האם יש לחלק בין צידה בשבת לצידה בימות? זה דבר שתחילת השיר אמרתי שלא ניכנס. שאולי רק ביום טוב אתה לא חייב עד שאתה מביא כלים. בשבת אתה חייב על כל זה, ביום טוב רק אם אתה מביא כלים. זה כבר העליות העליונות של הסוגיה. יפה. אז היתרנו שיטה מאוד מאוד חשובה לדין צידה. יש שיטה במראים, לא לגבי מה אתה, שאתה, אם אתה חייב להביא כלים, אבל מה נמצא במצב שאתה חייב להביא כלים, אתה חייב. ובאל לא נמצא, אז אתה פתור. שוב פעם, לא ברור, אמרתי את זה קצת קיצוני, לא כל כך ברור ברבי יוסף שאני חייב להביא את הכלים. אבל אני חייב רק אם אני לוקח בהמה במצב שזקוק לכלים. מה אני באמת באמת בצד הכי הכי מפורסם בעולם, אני מרקו פולו, אני יודע, ואני יודע לצד את הבהמה שבדרך כלל יצא 99% מהאנשים זקוק לכלים, ואני יודע איך לצד אותו בלי כלים. אני סנייק צ'ארמר, אני לא חיפור, אני יודע איך להקסים את הנחש. וגם בלי כלי. לא יודע. אבל ברור שרק דבר שניצוד ממצב שהוא כדי להיכנס למצב של סדר צדקות לכלים, רק אז אני חייב כי יש דגש על הצדק ועדי כלים. הפשטות שאני מביא כלים.
זה משהו אחר למה שלמדנו. עד עכשיו כאילו הסברנו שאנחנו מדברים על הפעולה. אם אתה אומר שזה רק במהות של הכלים,
זה קצת מסבך מה שאמרתי. בוא נניח שאני מביא כלים. אוקיי, בוא נתקדם לגישה השנייה. גישה השנייה, גישת רבא ברפונה, מתי אתה חייב, מתי אתה פטור. אז ההבנה פשוטה, שאני חייב על הכל, אלא אם כן הבהמה הניצודה היא אורחת שלה. זאת אומרת, אני לא קובע צידה ולא צידה שוב פעם, אני מרגיש שוב ושוב ושוב. ייתכן שהשיטות האלו בלוח, שיטה דבי יוסף, שיטה ראשונה, שיטת רבא ברפונה, שיטה שנייה, שיטת הביבר היא שיטה שלישית, הם פשוט אותה שיטה שבאה שהיא מתחילה בסוגיה. אבל בהנחה שיש שיטות חדשות. וצידה נמדדת לא לפי גודל הביבר, קטן וגדול, אלא לפי הגדרות אחרות. לפי מי יוסף, איך אני מגדיר צידה מותרת וצידה אסורה, צריך בכלים. לפי רבא בר אבונה בשם שמואל, איך אני מודד צידה מותרת וצידה אסורה, התנאים שנדבר עליהם. שוב פעם, אפשר להגיד שזה אותו דבר, אבל אם יש כאן פיצול, יש כאן הרבה קולות, מה המדד של צידה? הקול של רש"י, גודל הביבר. הקול של רבי יוסף, השיבות של כלים, הצורך בכלים. הקול של רבא בר אבונה, האם הבהמה מתארח אצלי, או אינו מתארח אצלי. למה חשוב? למה אני בעצם, אני אגיד את זה בדרך פרונטלי, אני חייב על הקול בעצם, אלא אם כן, הבהמה הזאת חוזרת לשכוב אצלי ולאכול אצלי. למה אדם פטור אם הוא צד בהמה שבכל זאת חוזרת אליו? מה הפטור הזה?
זה לא סוג של מצד דומה.
יפה. למה? יפה.
כי הוא לא אביני לרבויה. כי הוא לא יברח.
למה לא יברח? למה לא יברח?
אתה יחזור, כי אתה מאכיל אותו.
אוקיי. אז ג'רי מאמין את הגישה הפשוטה, הבסיסית, אינטואיטיבית, שבעצם הבהמה כבר סטטית. היא לא סטטית בגלל שהיא לא זז, אלא היא סטטית, וכאן יש להגיד אותה בשתי דרכים. ברור, ברור, ברור שהבהמה הסטטית, מתי הבהמה הסטטית, ולא תהיה איסור צידה, אם אני צד את הבהמה בשעה שהיא אוכלת או יושבת. זאת אומרת, אפשר להבין את הגמרא שהפטור פה הוא פטור רק אם אני צד אותו בשעה שהיא אוכלת. או וואו, איזה יופי. איך אומרים, צדת? צדית? איך אומרים,
צדת?
אתה עשית
פעולה? צד אותה.
צדת, אפשר להגיד צד. צדת. צדת את הבהמה כשהיא אוכלת. וופי דו, כן. גדילוס, כן? היא אוכלת שם. עכשיו כשהיא אוכלת היא לא זזה. כי אי אפשר לאכול כשהיא לא זזה. אז יש כאן איזה 10 דקות שהיא לא זזה. ויש כאן גם כן 8 שעות שהיא לא זזה, רק שהיא יושנת. או, יפה. צד אותה בהמה יושנת. לא מדובר פה בצבי, כי צבי זה מיוחד, הוא גם בשינה. אבל בהמה רגילה, שמתארחת את זה. אז זה מה שהתוספות טוען. התוספות ריד מאוד 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 מצמצם את הפטור פה. בעצם לפי רבא בר רב הונא בשם שמו אתה חייב על הכל. הפטור היחיד הוא כשצד את הבהמה בשעת האוכל. יופי. צד את הבהמה בשעת השינה. יופי. כמובן יש פה שום נושא נוסף שלא נוכל לגשת אליו. מה לגבי אדם שצד בהמה עם האוכל? הוא מכניס את הבהמה לתוך הבית עם האוכל, אם זה איסור צידה. מה אני חייב לעשות כדי לעבור לאיסור צידה? יש מחלוקת בראשונים, אם הצבי נכנס לבית ואני סוגר את הדלת, אם זה איסור צידה. כי אני לא עשיתי פעולת צידה, עשיתי פעולת סגירה. מה? מה, סוגר, יכול להיות שאני מכניס וגם סוגר. זה מחלוקת בראשונים, אוקיי? אז זה כמובן קשור, גם קשור לשאלתנו, אבל זה לא קשור, זה לא מסכת ביצה. אני ניסיתי כמה שאפשר להישאר בדף שלנו של מסכת ביצה. ג'וי, אפילו אני חולק על התוספות ריד, ואני אומר מה שאמרת, שאתה פטור גם שלא בשעת אכילה, ושלא בשעת שינה, אבל בסדר, יש כאן סטטיות פסיכולוגית. לא שלא באמת יש פסיכולוגיה, אבל יש סטטיות התנהגותית. כן? בשעה שהיא אוכלת היא סטטית, בשעה... אז למרות שהיא רצה כל היום, אבל ריצה הזאת היא ריצה ארעית, כי היא חייבת לחזור. ואז במזן הכולל לא צמצמתי את הפעולת, את ההליכה של הבימה.
ברשותך כי היא תלויה בך.
נכון, כן. זאת אומרת, הגישה הפשוטה, מה שג'וי אמר, רבא בר רב הונא, למה אני פטור על אורחים, אורבים אורחים? כי הם סטטיים. שוב פעם, החפץ הוא כבר ניצוד, הוא כבר ניצוד בשעת אכילה, הוא תחת שליטתי בכל מקרה, אני לא צר אותו. אבל בשעת ה... אז אין כאן, שוב פעם, אין כאן חידוש. הבנה הזאת של ג'וי אין חידוש. מה טוען רש"י? למה הבהמות האלו אני פטור עליהן? רש"י, כל כך כבהמה חשיבה. כל כך כבהמה חשיבה. הכוונה של רש"י, ועוד מעט נראה את זה יותר ברור בראשון אחר, שאי אפשר לעבור על איסור צידה על דבר מבוית. והעיונים האלו שצלויים לך הם עיונים מבויתם, הם הפכו להיות הבמות מחמד שלך. הפטור ג'וי לא בגלל שהפכתי את הבמה לצנח כי היא עומדת שם בשעת האכילה. רבינו חננאל פה למטה בדף שלי, שורה שנייה לקראת הסוף. אם מזונותן עליי והם חוזרים לישון כל ערב, זה בני תרבות הם. כן, אוהבים את הבימה, אוהבים את המוזיקה. בני תרבות הם מבוידים. אי אפשר לעבור על איסור צידה על בימה שכבר מבוידת. והמדל במבויד זה אכילה ושינה. ואז ברור, ברור, שגם כשהם לא ישנים, הם מבויתים. זה לא עניין של בשעה שאוכלים וישנים, אז הם סטטיים. כאן הגענו לחידוש גדול. כנראה, תקשיבו את זה, שבצידה לא הפעולה אסורה, כי אני עושה פעולה צידה, אני תופס אותה. מה אכפת להם מבויתים או לא, מה אכפת להם בהמות או חיות בקטגוריה. מבחינת הפעולה זו אותה פעולה, אין לחלק בין בהמה מבויתת לבין. האיסור צידה הוא בגלל ששניתי את החפץ. אבל, כאן החידוש הגדול השני של היום, השינוי, הייתי אומר, אם הייתי דוחף אותך לקיר סמי, בשביל הצידה זה שינוי בחפץ. מה השינוי? תגדיר את השינוי. איזה שינוי אני מחולל בחפץ? אני... מישהו? מה השינוי על החפץ בצידה? מה? לא, מה הייתי אומר? מה? לוקח ממנו את המרווח הליכה. אני כל היום, אני לוקח את יכולת הליכה. רון, אתה צודק, שמרש"י פה, מרבי נחמן פה, רואים שלא. שהשינוי שעליו אני חייב בצידה, שאני מטיל מרות אנושית על הבימה. אני מטיל סמכות אנושית על הבימה. האיסור של צידה, במידה זו האיסור הוא שינוי בחפץ. האיסור של צידה הוא לא קליעה בתוך מקום של לאכול לסוס. האיסור של צידה, השינוי בחפץ הוא הטלת מרות וסמכות אנושית עליה. מה שבדרך כלל אני מבצע, בזה שאני מכניס אותה למקום קצר, קטן, זה מצר. ואז רון אתה צודק, בבהמה מבויתת, היא כבר מציית במצב הזה. אז מי שתופס בבהמה מבויתת, הוא לא יעבור על צידה, כי היא כבר מצייתת לה מרות אנושית. בימים אלה, שהם סמוכים, שהם בני תרבות, הם בימה. זאת אומרת, מהדין של רבא בר רפון, לפי רש"י, רבינו חננאל, לא לפי הבנה פשוטה, הבנה פשוטה זה הבנה ג'ו. ג'ו התאורן, זה בימה שאוכלת היא כבר תפוסה. בימה שישנת היא כבר תפוסה. מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. לא עשיתי שום פעולה פיזית, לא עשיתי שום רבח, כי גם אלה שם כצומח. לפי רש"י בערך הננאו, יש כאן חידוש. צד זה דין בחפץ, אבל השינוי בחפץ הוא לא צמצום מקום, אלא מרות. אם יש שינוי בחפץ, מה עשרה התורה? עשרה התורה לצמצם מרווח הבהמות, או להטיל מרות אנושית על הבהמות. במונחים אחרי, מה האיסור? ספר הכוזרי או פרשת נוח? ספר הכוזרי מדרג את החיים, מדבר צומח, אתה הפכת בהמה לצומח, או פרשת נוח, אתה הטלת מרות באיבה השיעית. כשאני חוזר לפרשת נוח ואני מטיל את אימתי על הבהמות, מכניס אותם לתוך הבית. אז לסכן, לפני שנגיע לקצת דברים יותר מתקדמים, הגענו כאן ופיתחנו את הסוגיה שלו. זאת אומרת, יש כאן שאלה אחת שמתפצלת לשתיים. שאלה ראשונה, מה האיסור? המעשה או התוצאה? שאלה שנייה, אם האיסור הוא התוצאה, איך האיסור נמדד? איזה תוצאה אסורה? צמצום הליכה או הטלת מרות? אני רק רוצה לבדוק, אני לא הכנתי כל כך הרבה. אוקיי, כן, אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. מה הזמן? השעה? אוקיי. בשלב הזה, עם כל הציוד שלו, אני חייב לעזור ממש בעשר ורבע, יש לי משהו עם המשפחה, אני חייב לקחת אותם, אז כנראה שנוותר על החלק הפרשה. יש קצת קטעים פה, אולי נקליד משהו על המשפחה. אז כאן, אם באמת אני שואל, הגעתי לשאלה משנית, ושכאן המשאלה המשנית היא מאוד מעניינת. אם זה השינוי בחפץ, איזה שינוי? צמצום הליכה או הטלת מרות? אז כאן כבר עכשיו לחשוב שזה ישתנה מחפץ לחפץ. שני הגורמים, בעיקר המרות. אנחנו נדבר בקצרה על שלושה חילוקים. האם יש לחלק בין דגים לבין שאר בהמות מבחינת צידה? האם יש לחלק בין זבובים ודבורים לשאר בהמות? ונדבר קצת על עופות ועופות מאוד עקשניות. איך קוראים לעופות מאוד עקשניות? ציפור דבורה. אוקיי, יפה. אוקיי, מהר מהר, חמש דקות כל אחד. האם אדם חייב על צידת דגים מדין צידה? אוקיי, זה נשמע כשאלה קיטבק. ברור שהוא חייב על צידה. אבל זה קצת לא נכון במשנה, כי המשנה היא משנה המתירה, בניגוד לברייתא. בספר של המשנה אפשר לקחת חיה ועוף מן הביברים. אז אם אפשר לקחת חיה ועוף מביבר, למה אי אפשר לקחת דגים? מביבר קטן. אז התשובה היא פשוטה, שביבר קטן הוא קולה, הוא מצמצם את החבימה ועוף, אבל הוא כך מצמצם את הדג ששוכה ממקום למקום. אבל יש ראשונים שטוענים שאין איסור צידה בצידת דגים. ולמה אסור לצוד דגים ביום טוב? לא מדין צידה, אלא מדין קצירה. כך טוען הים של שלמה, כך ראינו קצת בתוספות שדמה לקצירה, אפשר להכניס את התוספות, אבל זה תוספות מפורשת בשבת עין ה', פספסנו את הפרשה, שבת עין ה' מדברת על תהליך יצירת תחילת, וכל איסורי שבת הקשורים לתהליך יצירת תחילת, נטילת נשמה, דישה שאתה מוצא את הדם, והתוספות בשבת עין ה' מביא בשם הישומי שמי שצד דגים אינו חייב על צידה, הוא חייב על קצירה. למה אין איסור צידה בדגים? בכלל, לא רק על לוויתן. סלמון שבדרך כלל צדים, אין איסור צידה. מה חסר בדגים? אני יודע למה אתה גם עובר על קצירה, ואולי גם על נטילת נשמה, אבל למה? המושג הזה, הטובה הזאת, שבשבת אתה עושה פעולה אחת ועובר על הרבה מלאכות, זה כבר נמצא בכל מסתף בשבת. אין כאן בלעדיות, אתה עובר על מלאכה אחת, אי אפשר, זה לא נכון. אז אני יודע למה אדם שלוקח דג עובר על קצירה ועובר אולי על נטילת נשמה, אבל למה הוא לא עובר על צידה? אוקיי, נמשיך, ו...
אז אין לך מרות עליהם,
אתה כתוב. אני לא אמרתי מרות, לא שום דבר. וואו. עם כל המגמה של הצידה זה להטיל איזה סמכות, אני לא יכול להטיל סמכות על דג שימות פעם שנייה. אני מטיל סמכות על בימה בתוך הכלוב, אבל לא בתוך הכלוב, אבל בימה שניצג. לדעתי כמעט הדרך היחידה להבין למה אין צידה בדגים. דגים ימותו. כן, ג'ר. אולי כן. כן. אני מדבר אין צידה במי ששולט, נכון. מי ששולט, נכון. מי ששולט מתוך הים. יפה. נדבר קצת על עופות, ואחר כך נגיע קצת לסבובים, כי עופות מופיעות בה. אוקיי. אוקיי. בעופות, ברור שההטלת מרות שונה לגמרי. המדד של הטלת מרות שונה לגמרי. אז נשאלת השאלה, זה יכול להימשך לשני הכיוונים. בואו נדבר על עופות בכלל, לא עופות עקשניות. אז קודם כל, מי חילק בעופות? בין צידת בהמות לבין צידת עופות? תוספות. לפי התוספות רב אשי עסק בבהמות ורבי יוסף, רבא בר רב הונא, רב מרי שלא כך דיברנו כי דיברנו על רב מרי במסגרת של שבת, הם מדברים על עופות. קשה לדעת מה הכוונה של התוספות כי תוספות לא מסבירים לנו כל המדדים של הגמרא בהמשך. האם תוספות רואים יונים בדרך שג'וי הסביר יונים, בדרך שרבי נחננו הסביר יונים, איך תוספות מבינים הווה מצודה ונצודנו, אבל כבר מרגישים בתוספות שמדד צידת עופות שונה ממדד צידת בהמות. אבל זה עצמו לא אומר שום דבר, כי מי שצד ציפור רגיל, לא ציפור דרור, מי שצד ציפור רגיל לתוך הבית הוא לא במצב ניצור, ואז הוא יכול להשתמד. זאת אומרת, זה שתוספות חילקו זה לא בהכרח מראה לי ומוכיח לי איך תוספות הבינו את הדין של צידה. אין מספיק אינפורמציה בתוספות. הייתי מאוד שמח שתוספות ימשיכו, כנראה שהם כן המשיכו, אבל התלמידים לא כתבו. הייתי מאוד שמח שמי שכתב את התוספות היה מביא את המשך דברי אותו בעל התוספות. ועופות זה שונה בגלל ש... ואז השיעור הוא. זה חסר בתוספות. תוספות אומרים, דיבור מתחיל כל שומר, לכך נראה לי דלילה מרי בבהמה בחי ואחר מרי באופס. מי שכן חילק בין עופות לחיות, זה תשובת מסת בנימין. שלחתי לכם ממש כמה דקות לפני השיעור בוואטסאפ. מסת בנימין כותב תשובה, אחד מגדולי האחרונים, שבבהמות אני מחלק בין ביבר גדול לביבר קטן. גודל המקום שבו הבהמה נמצאת. ביבר גדול אתה חייב. בעוף החילוק הוא לא גדול וקטן, אלא מה בעצם מסמן לך האם העוף הוא כבר כלוא או לא? קירוי. אם זה מקום מקורה, מקום עם קירוי, אתה פטור. אם זה מקום בלי קירוי, מה? לא, הכל תלוי בקירוי. עוף רגיל, עוף רגיל, נדבר על עוף דרוח, עוף רגיל. המגן אברהם חולק. מסת בנימין טוען שברגע שיש קירוי, אז אין לעבור על איסור צידה אם לקחת מקירוי. איך להבין את מסת בנימין? כי גם במקום מקורה, אתה בכל זאת עושה צידה, כן? כל אחד יודע, כן? כל אחד מכיר את הזמן שהעוף נכנס לתוך העולם, לתוך הבית כנסת, לתוך המסעדה, לתוך, לבוא, כל אנשים צעקו, ולקח לנו איזה חצי שעה להוציא אותו, לתפוס אותו, להוציא אותו. זה לא שזה, זה ממעיט את ההשקעה של הצידה, אבל לא ממעיט את היכולת תפיסה. כאן כנראה, הטלת מרות חסרה במקום מקורה. כי למה? כי חסר לעוף כוח האפיפה. הטלת מרות זה לא סתם שאני הופך את העוף לטירון. אני שם את העוף בטירונות לחושה חדשים. הטלת מרות זה אני לוקח מהעוף, לוקח מהבימה את הכוח. בדרך כלל הכוח של הבימה זה כוח הליכה כאן, זה כוח אפיפה. באמת היא שלא ברור לי איך להגיד אותה. ברור לי שלפי המסת בנימין צידת עופות מוגדרת אם זה נחשב חיסרון בהטלת מרות, אז ניסון בהליכת העוף, שהליכת העוף נמדדת אפילו התעופה. אבל ברור שמסת בנימין עובר לבעל. כשמגן אברהם טוען, זה הכל קשור לגודל. אם זה מקום גדול, אז אתה פטור, אתה חייב. זה מקום קטן, למרות שאין קירו, מקום קטן אתה חייב. לא אתה פטור. כן, יונתן.
לא, כאילו אני חושב שזה לא הטלת מרות ולא צמצום הליכה, כי בשניהם אין לך הטלת מרות, צמצום הליכה הוא יכול לעוף לי איפה שבאנו בתוך ה... זה יותר עניין שיש לך יכולת לגשת אליו, בניגוד ל... אם זה היה בג'ונגל עכשיו ולך תמצא.
אז אתה חושב שהמחלוקת היא מחלוקת טכנית. מתי יש לי גישה, אם זה תלוי בקירוי, יהיה תלוי בגודל.
כן.
אוקיי, אז אין כאן מחלוקת יסודית. כשמחלוקת טכנית, מה נותן לך כוח גישה?
זה גם מהותית בסופו של דבר, כי אם יש לך גישה אליו, אז בעצם...
זה משפיע, זה משפיע על משהו, אבל... במה נחלקו מגן אברהם ומסת בנימין? הם תופסים את איסור צידה בדרכים שונות או תופסים אותו באותו דרך? הנטייה שלנו זה אם יש מחלקות כי יש כאן תפיסות שונות עקרוניות. כי אחרת אם זה מחלוקת במציאות אז בוא נמדר אותו. זה כל ה... אוקיי, בואו נסיים, כן, בואו נסיים עם דיבור על ציפור דרור ונשאיר את הזבובים לזמן אחר. אוקיי, על ציפור דרור שוב פעם כאן מדובר לא רק על ממה אתה פטור, אלא למה אתה חייב. מי שמכניס ציפור דרור לכל מקום בעולם הוא לא יתחייב. אז מי שיקח את הציפור דרור מכל מקום בעולם הוא יתחייב, חוץ ממגדל. אז בציפור דרור, אתה פטור על כל ההכנסות, ואז אתה חייב על לקיחה מה. אלא אם כן נכנסת למגדל, אז אתה חייב, אם הוצאת למגדל, אז אתה פטור. בהנחה שהכל תלוי. שהחיוב קובע את הפטור, כי אין צדה אחר צדה, לפי הבנה זו. למה ציפור דרור שונה? שאינה מקבלת מהות. יותר מוכר. מה הכוונה שאינה מקבלת מהות אבל? זה הביטוי, אפשר לבין את הביטוי כל מיני דרכים. אז מה רש"י כותב פה? שדרה בבית כבשדה, שיודעת להישמט. שוב פעם, רש"י משאיר את זה פתוח. ציפור דרור בבית הוא דומה לבהמה בגבעה גדול. שיודע להישמט בפינות, בגבעה גדול, שיודע לברוח. אז אין לי דרך להבין מה סובר רש"י. שוב פעם, זה רש"י לשיטתו. כל זמן, כל זמן, הוא אומר ש... צדה תלויה יכולת לשמט או לא יכולת לשמט. כשאתה פטור בחגבים כי הם לא יכולים לשמט, כשאתה חייב, יכול לשמט. אין כאן חידוש ברש"י בצורה דבר. אם נפתח את רבינו חננאל בשבת, נגלה משהו אחר. הציפור הזה לא יכול לשמט, לא כל כך מהר. אבל, בלב של הציפור הוא... מובד. צ'ה גווארה. פידל קסטרו. רובספיר, אני לא יודע, כל מיני גיבורים מהפכניים. היסטוריה. ציפור דרור זה, זה עניין פסיכולוגי, זה לא עניין שיכול להישלט. מה לשון הבן חננאל בשבת, או שחייב למסור אותו, כי כנראה יש פרק קוף זין כאן. הנה. כי קטני בשבת הצד ציפור לבית פטור בציפור דרור. כאן הביטוי של רבי נחנאל, זה לא מופיע בגמרא, זה פשוט יותר בגמרא, למשל הגמרא. ואפילו כאן מחבשה, גם כשתופס את הציפור, יש לך את הציפור שם בפינה, נקדח. We make you talk. Tell us everything you know, תגיד לו כל מה ש... הציפור אומר, I'm saying nothing, אני אומר כלום. כמו בסרטים. אפילו כאן מחבשה, לא חבשה נפשה בצידה. היא לא מרגישה שום דבר. מי שאינה מקבלת מהות. ברור שלפי הפנות כאן אני אומר. זה עושה דעת על מהות, ואני לא יכול להטיל מהות על הציפור. עד שאני עושה אחד משני דברים. או waterboarding. waterboarding, I put it. נראית. כדי מה זה? שם את המגבת? הנה עם מים, כן, אני לא חוקי. או שאני שם אותה במקדח. כן, יש לי שתי אופציות. או waterboarding, או waterboarding, או אנחנו נסתר אותה במקדח. There are two dragons that I can't believe that I can't believe that. And I choose Migdal. There's a term for some of my friends when I came here to chew bubblegum and to beat you up, and I'm all out of bubblegum. But they got a little mastic, and they got a little bit of a mastic. They got a little bit of a mastic. I'm a little bit of a mastic, I'm going to be like that. I'm not even so clean, but it's good. יש לי שתי דרכים להטיל מהות על הציפור דרור. או עינוי לא חוקי, או הכנסה לביטל. בסדר, דרכים עליו, נכניס אותו עוד מזה. זה הרבה לך, כל כך מעניין. זה גמרא, בעצם. זה עניין נפשי, לא עניין. הקדוש ברוך הוא יצר ציפור דרור להראות לנו עד כמה עם ישראל יכולים. הרוב הוא אומר, יש דווקא רמב"ן מאוד מעניין בפרשת בהר. פרשת בהר? כן, או פרשת מצורע, הציפור דרור. סקל ברמב"ן, פרשת מצורה, על כל התקן של הציפור. אוקיי, טוב, ממש ממש דקה וחצי על הפרשה. דקה וחצי.